רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חזרתם הביתה, יום ארוך ומתיש, הלכתם לסלון, הדלקתם את המגבר, ואז את המערכת, כיוונתם אותה למצב רלוונטי, ואז שמתם דיסק, תקליט או סמארטפון בקבל אוקס, לחצתם פליי, והנה מוזיקה.
כל הסרבול הזה ועדיין אי אפשר לשמוע מוזיקה בבית הזה. מדהים.
נו, שנייה, אני מסדר את זה, את רואה שאני באמצע.
למה לא קנית בבמבית? 1,000 פעם אמרתי לך, זה גם יחסוך לנו מקום בסלון.
די, חלס, חם לי פה כל הקבלים, את חרפנת אותי. רגע, מה, במבית?
במבית עובדת עם החברות המובילות בעולם בתחום השם הדיגיטלי, ומוצריה נבדקו ונזכרו על ידי אלפי אתרי אודיו, בלוגים ולקוחות בארץ ובעולם שהצביעו על איכות גבוהה, אמינות ותמורה נהדרת ביחס לעלות. וככה זה נשמע. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
היי, זה יותם. שנייה לפני שנתחיל לדבר על דוד, שתי הודעות קצרות. הראשונה, בעקבות הביקוש הרב שלכם המאזינים, הקצנו עוד מספר כרטיסים לאירוע עושים תנ"ך בשטח שהתקיים בחמישה באפריל בעיר דוד ירושלים בשיתוף תגליות. אז אם לא הספקתם לרכוש כרטיסים והתאכזבתם לגלות שנגמרו הכרטיסים בסיבוב הקודם, הנה עוד הזדמנות אחרונה בהחלט. מניסיון העבר, כדאי להזדרז. מי שלא יספיק גם הפעם, יוכל להיכנס לרשימת ההמתנה שלנו, ואנחנו נפנה אליכם עם מתפנה מקום. www.ranlevy.com, והקליקו על הבאנר. סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה. בימים אלה עלה לאתר הבית שלנו, ranlevy.com, סקר המאזינים השנתי של הרשת. בדרך כלל ברדיו, בפודקאסטים, אתם שומעים אותנו. בסקר הזה אנחנו מבקשים לשמוע אתכם, המאזינים. אוהבים את עושים תנ"ך? רוצים להשפיע מה היה טוב יותר, מה היה פחות טוב, מה אהבתם, במה כדאי להשתפר, אנחנו ממש נשמח לשמוע. ייכנסו ומלאו את הסקר. משך הזמן הדרוש למילוי הסקר הוא כ10 דקות. השקעה לא גדולה, אבל לנו היא שווה המון. הסקר אנונימי, הנתונים משמשים לשימוש סטטיסטי בלבד. המשיבים על הסקר גם יוכלו לקבל 2 פרקי בונוס במתנה, עם רעיונות מיוחדים ומרתקים מבית עושים היסטוריה. אז ranlevy.com והקליקו על הבאנר. ועכשיו, כמובטח, דוד המלך, סופרסטאר.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. כהקדמה לסיור הקרוב שלנו בירושלים, החלטנו לעשות 2 או אולי 3 פרקים, שהראשון ביניהם, הפרק הזה, יעסוק בדוד עצמו. השני והשלישי יעסקו בירושלים, בטופוגרפיה, בגיאוגרפיה, בארכיאולוגיה, בטקסטים. מטרת 2 הפרקים היא להציג את ההתחלות. מדוע נבחר דוד להפוך למלך? מדוע נבחרה ירושלים להפוך לבירה, לעיר הקדושה של הממלכה? בפרק הזה של עושים תנ"ך, נעסוק בדוד עצמו. או איך שאני אוהב להגיד, דוד, שם משפחה, המלך. יש כל כך הרבה סיפורים על דוד. למעשה, הוא אחת הדמויות הפופולריות ביותר בתנ"ך. אולי הכי פופולרית, מעל 1,000 אזכורים שונים. זה הספר של דוד. הסיפורים אודותיו מסתרים על פני 3 ספרים, חצי משמואל א', כל שמואל ב', 2 פרקים במלכים א'. והיום נעסוק בעצם ב2 הסיפורים הראשונים על דוד, שמציגים את עלייתו לגדולה. אז בדיוק בשביל לנסות לפצח את האחידה הזאת ולענות על השאלות האלה, נמצא איתנו באולפן דוקטור בועז סתיוי ממכללת אורנים. מה שלומך?
בסדר, שלום שלום.
בועז, אני חייב לשאול אותך, קודם כל, לפני שניכנס לגיאוגרפיה, לארכיאולוגיה, לטופוגרפיה, לטקסטים עצמם, היה או לא היה?
וואו, איזה יופי של שאלה על ההתחלה.
קטנה כזאת.
כן.
אז היה או לא היה, דוד? אני חייב לדעת, זה הכי מסקרן אותי.
דבר ראשון, שאלה מצוינת.
אוקיי, והתשובה? כשאומרים ככה, אני מבין שהתשובה מסובכת.
דבר שני, כהרגלנו, אני לא יודע. האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים. לא נדון בזה כל כך בשני הפרקים האלה, אבל פינקלשטיין די עוסק בנושא הזה, כן, של הממלכה המאוחדת, מה היה, מה לא היה. אולי באחד הפרקים גם נעסוק קצת בטקסטים.
יש אבל איזה דיסוננס בין הארכיאולוגיה, בין מה שמוצאים בהיסטוריה בשטח, לבין הטקסט. הטקסט מלא בדוד, ובשטח לא נעים להגיד
כלום.
כלום.
כלום, נכון. הטקסט מציג בעצם ממלכה, מציג שני אנשים, דוד והבן שלו, שלמה, כמצב של אוטופיה בכלל. זה ממלכה מושלמת, זה אנשים מושלמים. לא היה כמו טעם, הכסף זורם בנחלים, בנהרות של כסף, כן?
אז נגיד שהגזימו קצת, בסדר. אוקיי. אז, ועדיין. אז
זה מדגיש את הדיסוננס שאמרת. זאת אומרת, המצב, מה שכתוב בטקסטים זה אין דברים כאלה, ובשטח זה בדיוק הפוך. בשטח אנחנו לא מוצאים כלום. כדי למצוא את דוד, אנחנו צריכים ללכת או למואב, או לתל דן, שם יש לנו שתי כתובות זרות, כתובת מואבית, כתובת ארמית, ורק שם פתאום אנחנו מוצאים...
כתובת אל דן, דנו בלא פעם.
נכון, ולא מוצאים אפילו את דוד, אלא מה שמוצאים זה את בית דוד.
כן, זאת אומרת אפילו לא שמוע מפורש.
נכון, אין דוד אמר דוד להרים ידיים, אין דבר כזה. בירושלים, כמו שאמרת, אנחנו לא מוצאים, אולי ימצאו בעתיד כרגע המצב בעייתי. הדבר היחיד שאנחנו יכולים כרגע להגיד על דוד כדמות היסטורית, בעזרת הכתובת מתל דן, זה שבמאה התשיעית היו אנשים שהיו בטוחים ששושלת מלכי יהודה מקורה באיזשהו אדם ששמו דוד.
מאה התשיעית זה ברזל אחד? זה
ברזל שתיים.
ברזל שתיים?
כן, סביב 850.
זה הרבה אחריו.
הרבה אחריו, זה יוצא כ-100, 150 שנה, אבל תראה, זה יותר טוב מהיום, כן? זה פחות, לא צריך להגיד 2,000 שנה אחרי. אז 150, 100, 150 שנה אחרי דוד,
אנשים היו סגורים על זה שהיה דוד.
שהוא ייסד את שושלת מלכי יהודה, כן.
אוקיי. אז בואו קצת נדבר על הרקע של הסיפורים שלנו היום.
אוקיי, אז היום אנחנו נעסוק בשני סיפורים שהמטרה שלהם זה להציג את עליית דוד. The Rise of David.
כן, עלייתו דוד, של הסופרסטאר.
עלייתו של דוד. אנחנו שלא כהרגלנו לא כל כך נעסוק בשאלות היסטוריות. זאת אומרת, לא ננסה למצוא יותר מדי רבדים. ולא ננסה לשאול האם היה דוד או לא היה דוד.
כי כמו שאמרת, הסיפור... זה מסובך
נכון.
לענות על זה.
מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסתכל על הטקסט במצבו הנוכחי. זאת אומרת, זה בעצם מחקר, מה שנקרא סינכרוני. אנחנו מסתכלים על התנך כפי שהוא, על גרסת המסורה כפי שהיא, וננסה להבין מה הם אומרים לנו בסיפורים.
גרסת המסורה, רק כדי להסביר, בעצם אחרי חתימת התנך. זאת אומרת, גרסה שאנחנו מכירים היום, שעברה עוד שינויים ועריכות, ומה שאנחנו מכירים היום, התנך שמקבלים בהשבעה.
יפה, בהשבעה, בכיתה א', זה התנך שיש לנו היום, כן.
אז בוא נדבר על הפרקים הראשונים באמת של ספר שמואל, מה אנחנו יודעים על עם ישראל, ככה על הרקע לעלייתו של דוד?
אתה יודע מה, בוא נתחיל בעליית המלוכה. אז מה שיש לנו על פי התנך, יש לנו פה איזושהי קונפדרציה רופפת, של 12 שבטים, קשר יותר או פחות
כן,
ביניהם.
לא רואים את זה, נכון, אבל אתה מהנהן בראש כן, ככה הצידה.
רואים.
כן.
כן. אז יש לנו 12 שבטים שהם לאט לאט מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת לרגליהם. מתחילים להרגיש שהמצב לא נוח. המצב בעיקר מורה בגלל הפלישתים שהופכים להיות אויב חזק מדי ולא מצליחים להתמודד איתם. לא השופטים, לא אלוהים, אף אחד לא מסתדר איתם, ואז מגיע לנו איזה פרק שפתאום באים כולם לשמואל ואומרים לו, שמואל היה השופט האחרון, מבקשים ממנו תמליך לנו מלך. ושמואל ממליך את שאול, רודף האתונות.
כן, מכירים את הסיפור?
כן.
גם לא נקדיש, אני מניח איזה פרק, מתי שהוא
כן,
שווה.
כן, אני מקווה. כן. סופר מעניין הבחור הזה. ושאול בהתחלה הכל טוב, בחור טוב, בחור צנוע, בחור יפה, כולם נדלקים עליו, איזה כיף, מוביל את עם ישראל לכמה ניצחונות, לא רעים בכלל, אבל אז עושה איזושהי טעות. במלחמה עם המלך, שלדעתי גם דיברו עליה קצת, שאול קצת מפשל, ולכן אלוהים מחליט להדיח אותו. הסיפור הראשון שאותו נקרא היום, שמואל א' תזיין, מגיע זמן קצר לאחר הדחת שאול.
אז אנחנו מדברים על שמואל א' תזיין, כמו שאמרת, בוא נקרא את הפסוקים, זה הכי טוב.
ויומר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן, ולך ואשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. אז עכשיו אנחנו נמצאים פה במצב קצת מצחיק. היחסים בין שמואל ושאול הם מאוד מורכבים. מצד אחד שמואל נאלץ להמליך אותו. מצד שני, ממה שאנחנו רואים פה בפסוק, שמואל, אחרי שאלוהים אומר לו להדיח את שאול, שמואל מתאבל. לא יוצא מהבית עצוב וזה בדיכאון כזה. ואז אלוהים אומר לו פה, תפסיק. מספיק להתאבל, צא מהבית, צריך להמליך מלך חדש, צא בבקשה לבית לחם, למשפחתו של ישי, ויש לו שם אחד הבנים שלו, בא לי אליו שהוא יהיה המלך. יאללה, צא לדרך. פסוק 2, ויומר שמואל, לך אלך, ושמע שאול והרגני, לא רוצה ללכת, הוא יהרוג אותי.
הוא חושב שהוא מלך חזק, הוא מלך אזורי.
בוודאי. אני אמליך מישהו שמתחרה בו, יהרוג אותי.
בצדק.
יופי, אז טוב שיש אלוהים בסביבה, כי לאלוהים תמיד יש פתרונות. ויומר אדוני, אגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. ואז אומר אלוהים, אני מציע כך. אתה תיקח איזושהי אגלה, כן, ותגיד, כשתגיע לבית לחם, תגיד שבאת לעשות זבח. כי למנהיגים האלה, לשופטים, יש גם איזשהו תפקיד דתי, הם גם עושים כל מיני חגיגות לכבוד אלוהים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, מגיע לבית לחם.
אבל בוא, אז אני חייב לשאול, אלוהים פועל קצת באורמה. זה לא פעם ראשונה שאלוהים פועל באורמה, אבל למה הוא לא עושה את זה באופן ישיר? נגלה לשאול ואומר לו, רד, ויש מישהו במקומך. מה הרמומיות הזאת? למה צריך אותה?
נכון, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שאלוהים רוצה לפעול באגרסיביות, הוא פועל באגרסיביות. כן. פה משום מה, לא. אנחנו קצת נדבר על זה בהמשך. ההרגשה שלי שאני אנסה להעביר לכם, זה שמשהו קורה בשנים האחרונות של שמואל, משהו לא טוב.
אוקיי. אז שמואל יוצא לדרך.
ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית לחם. איך שרואים אותו זקני בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום בואך זקני העיר.
בלחץ.
מתפלצים.
זה כמו גנדלף הגיע לכפר של ההוביטים, וכולם בלחץ. וכולם
בשוק, כן, הבן אדם הכי חשוב. הגיע בלי שום התראה, ממש מפחיד. שמואל אומר להם, תירגעו. כן, ויאמר שלום. הכל בסדר, שלום איתי, שלום לכם, לא לדאוג. אני באתי לזבוח לאדוני. אז בבקשה, תתקדשו. כן, תכינו את עצמכם, תתארו, ותקראו גם למשפחה של ישי, מאוד, אני רוצה שהם יגיעו, כי ותגידו להם שבאתי לעשות חג.
בסדר, חג, יהודים אוהבים חגים.
נכון, נוסעים על האש, על וזה האש. כיף חיים.
אוקיי.
ויהי בבואם, אנחנו בפסוק 6, מגיעה המשפחה של ישי, ויער את אליהו, ויומר אח! נגד אדוני משיחו, איזה יופי,
כן.
איזה יופי, רואה את אליהו, כן, קצת פוליטיקה, והבן אדם גבוה, כסוף שיער כזה, עיניים כן, כחולות, יפה. כל הבנו, יפה,
כן.
פוליטיקה ממש, היום כן. לקראת הבחירות, כולם נדלקים עליו, איזה יופי, הנה המשיח של אדוני הגיע, לא המשיח המשיח, הנה המשיח הגיע, איזה כיף.
מעולה.
אבל לא.
לא.
לא. פסוק 7, ויומר אדוני אל שמואל, אלוהים נוזף בו, אל תאבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והאדוני יראה ללבב. בן אדם, מה קורה איתך?
כן, הוא נוזף בו בכעס.
בוודאי, תפסיק להסתכל על החיצוניות. לא בקנקן, בתוך הקנקן, בן אדם, תסתכל פנימה. אתה נביא או לא נביא? אתה כרגע מתפקד כבן אדם רגיל. איפה שמואל, ממליך המלאכים, תסתכל פנימה, לפנימיות.
אגב, באנקדוטה אני יכול להגיד שהרבה פעמים בתנך, או בכלל בתקופת העת העתיקה, הראש ציין את הרגש והלב את התבונה דווקא. זה, אנחנו עושים לזה היפוך
נכון,
היום.
נכון.
אבל זה הרבה פעמים רואה לב, זה רואה מחשבות.
נכון. טוב, שמואל קצת נזוף, וזה לא נעים. פסוק 8, אומר לאישה, יאללה, תביא את הבן הבא, ויקרא אישה אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל. שמואל ככה לא בטוח, אלוהים אומר לו לא. הוא אומר, גם בזה לא בחר אדוני. מעביר את בנו השלישי, שמע. גם בזה לא בחר אדוני. ככה שבעה בנים, אחד אחרי השני, עוברים לפני שמואל, ושמואל כל פעם נאלץ ככה להסס, ואז לומר לישי, זה לא, לא זה. הוא. לא זה, כן.
זה לא אתה, זה אני.
נכון. כן. עכשיו, שמואל לא מבין מה קורה פה, הרי הוא עשה חתיכת מסע, הגיע במיוחד לבית לחם, איפה כל הילדים? נגמרו הילדים של ישי, פונה לישי ליתר ביטחון, שואל, התאמו הנערים?
זה הכל.
כאילו, מה קורה, בן אדם? אני פה מתפקיד. ישי עונה לו, לא, עוד שער הקטן, והנה רואה בצון. אומר לו שמואל,
תביא.
שילחה, ככנו, כי לא נסוב עד בו פה, אין בשר עד שהוא לא מגיע. כן. שיגיע.
מה אוקיי. יכול להיות? בכל זאת, הקטן, אבל אולי, לך תדע.
נכון, אז הקטן, דוד, שומר על הצון, ואנחנו פה כבר מתחילים לחשוב. זה הרי הקטן גדול יהיה.
כן, והוא גם יהיה כקטן בעוד סיפורים.
כן.
והוא גם השביעי שזה מספר שתמיד בעל משמעות.
או שהוא השמיני. הוא השמיני.
אחרי שבעה.
נכון, אחרי
שבעה. אוקיי.
אוקיי. אז יש לנו פה בעיה. יש לנו פה את המלך הכי גדול שייסד את השושלת של יהודה. מאוד אז מעניין לראות. שאבא של דוד לא כל כך מחזיק ממנו.
כן.
שמואל צריך להתעקש כדי שהוא יגיע.
הוא כמעט אמר, מי, יש עוד אחד. איך קוראים לו? איך קוראים לו? דוד נראה לי.
כן.
אוקיי.
אוקיי.
אבל בכל זאת הוא קורא לו.
הוא קורא לו, פסוק 12, וישלח ויביאוהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. כאשר דוד מגיע, כל מה ששמואל רואה בעיניים, זה עוד פעם את החיצוניות. בחור אדמוני, עיניים יפות, נער חמד, אבל לא מישהו שיהיה המלך הבא.
אני חייב לשאול על המשפט הזה, הוא יאללה. מאוד מפורסם. אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ג'ינג'י לחיים אדומות, בשיר השירים אנחנו יודעים שטלטלים טלטלים שחורים, בסיפור דוד ומיכל היא עשתה בובה בדמותו, זה אגב הזמן להפנות את המאזינים לפרק שעשינו על דוד ומיכל, שלושה סיפורי אהבה, הסיפור השני.
שם?
בובה בדמותו והשערות של הבובה מצמר עיזים שהוא כנראה שחור.
וואלה.
אז מה הולך פה? הוא אדמוני? הוא ג'ינג'י? הוא שחור? מה הולך?
זהו, יש לנו בעיה גדולה עם המילה אדמוני. אנחנו לא ממש מבינים אותה. אנחנו יודעים לדוגמה שגם עשיו אדמוני, אדרת שיער, והוא אוכל מהנזיד האדום דווקא, אז אולי זה איכשהו כן קשור באדום.
שזה קשור לאדום גם אולי.
לאדום אולי, ואז... איפשהו יש כנראה משהו אדום, באמת יש כאלה שאומרים, הביטוי, כמו שאמרת, לחיים אולי.
גם הביטוי טוב רואי, הוא נראה טוב או שהוא רואה טוב, זאת אומרת העיניים כאיזשהו משהו שאומר, הוא טוב, הוא שלם בגופו, הוא חזק, הוא בסדר.
אולי, יהיה אשר יהיה, יש לנו פה בחור חמד כזה, באמת, חמודי כזה,
לא
מגיע.
לא כתוב בן כמה הוא אגב.
לא, הוא צעיר, הוא קטן, הוא שומר על העיזים, אז מה הוא כבר יכול להיות? גדול הוא לא.
אוקיי.
בסדר, טינג'ר כזה.
בקיצור, לא מתאים להיות המלך הבא.
לא מתאים להיות המלך הבא, ככה לפחות שמואל, כי שוב, שמואל שופט בעזרת העיניים, ואז אלוהים נוזף בו שנית. קום! משחהו כי זהו, תקום, שים עליו שמן, תמשך אותו, ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו. שמואל בעצם לוקח קרן כמו של פרה, שמרוקנים אותה ובפנים שמים שמן ומושך את דוד וכל משפחתו.
זאת אומרת, ממש שמן כדי להבין את המעמד, הוא שם לו, יוצק לו שמן
על הראש.
על הראש?
נכון.
שמן ומיד... זית אני מניח?
יפה, כן, ומיד נדבר על הטקס הזה. אבל בוא נסכם מה ראינו עד עכשיו. הדבר הראשון שראינו זה קשור לשמואל. שמואל באמת הוא השופט האחרון, הוא הוקדש לאלוהים מיד ברגע לידתו, אפילו לפני לידתו. מגיל צעיר מאוד הוא עובד במשכן, כבר כשהוא ילד הוא פוגש את אלוהים בפעם הראשונה. יש פה בעצם קשר מאוד רציף ומאוד הדוק, מאוד אינטימי כזה עם אלוהים.
אלוהים מדבר איתו כל הזמן הרי.
כל הזמן. אבל לעת זקנתו, מרגע ששמואל מקבל את בקשת העם וממליך את המלך, אנחנו מתחילים לראות כל מיני תקלות שקורות בקשר הזה. פה, בסיפור שלנו, אנחנו רואים בעצם את התקלה האחרונה. יש לנו פה איש כל יכול, נביא, ממליך מלכים, אבל הוא דבר ראשון, הפסוק הראשון שראינו, הוא חושש משאול. מה אתה חושש משאול, בן
כן,
אדם?
כן, אתה בשליחות אלוהית הרי, לכל הרוחות.
מה כבר יכול לקרות? הדבר השני שאפשר לראות זה שאלוהים לא מציע לו הגנה, אלא אלוהים רק מציע לו איזה טריק איך להסתדר עם האיום. והדבר השלישי זה ששמואל, שבפרקים קודמים כינו אותו הרואה,
כן.
הרואה,
כן.
הרואה מפסיק לראות. אלוהים נוזף.
או שהוא פה. רואה פן אחר, הוא רואה את החיצוניות.
הוא לא רואה את מה שצריך לראות, כאילו כן. העין השלישית הפסיקה לעבוד. כן.
מצד שני, אני חייב להגיד לך, זה עושה אותו מאוד אנושי.
מאוד
זאת
אנושי.
זאת אומרת, פוחד.
כן.
הוא יוצא למסע כדי להמליך מלך חדש, תחת המלך המכהן שנמשך בצו האלוהים. וואלה, לא כזה נכון. סיפור קל. אחרי זה הוא רואה אנשים, ואלוהים לא מדבר איתו. רוח האל לא צולחת עליו, אז הוא לא יודע במה לבחור, והוא בוחר במה שאני ואתה אולי היינו בוחרים, במי שנראה יותר מושך, מעניין, יפה, חזק, יש בזה מין האנושיות.
ממש, נכון, מסכים איתך, השאלה היא, מה קרה פה? למה זה קרה? למה האיש הכי חזק, האיש, באמת, הנביא של דורו, מה קרה לקשר בינו לבין אלוהים? וזו שאלה סופר מעניינת, ולא נעשה.
לא נענה עליה.
אבל תחשבו על זה, שאלה מאוד מעניינת. הנקודה השנייה שחשובה לענייננו זה באמת המעמד של דוד, שאנחנו רגילים לראות אותו כבן אדם כל כך חזק, ופה אפילו אבא שלו לא חושב שהוא מספיק טוב כדי להביא אותו לטקס. זאת אומרת, יש לנו פה את הטינג'ר הכי רגיל בעולם, הוא שתורק דלתות, נוהם כשאבא שלו אומר משהו.
כן, למה אתה ירד כל כך מאוחר?
כן. כן, אז באמת, הבן אדם הכי רגיל בעולם, אין בו שום דבר מיוחד.
וזה, אתה מציין את זה כי חשוב לזכור את זה להמשך.
להמשך,
גם.
להמשך, פתאום אנחנו נראה כמה בעיות עם זה. אז עכשיו, כן.
בוא נלך עכשיו לטקס המשיכה, לטקס עצמו, טקס ההכתרה.
אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו יודעים על שמן זית נהוג בתקופה ההיא, וגם בתקופות מאוחרות יותר, זה משהו שהוא רפואי, כן? משהו
גם
קוסמטי.
גם היום אגב, יש סבונים מצוינים משמן
נכון,
זית.
נכון, אנשים עורכים על, על הגוף וזה. יופי, אבל לא קשור אלינו. מפני שחוץ מהתכונות הקוסמטיות הרפואיות שיש לשמן זית, מסתבר שיש לו עוד תכונות. אנחנו רואים את זה בפעם הראשונה בשמות למד 22, שם משה מכין את המשכן ואת כליו, אלוהים מצווה עליו שנייה לפני טקס הפתיחה למשוח את כלי הקודש במשכן. מרגע שהוא מושח אותם בשמן זית, הם הופכים לקודש, ואסור לאף אחד אחר, חוץ מהכהנים, לגעת בהם.
אוקיי, זאת אומרת, שמן הזית מסמל בעצם מעבר מחילוניות, ממשהו רגיל, למשהו מיוחד.
נכון מאוד. שמות מהם, אנחנו רואים את אותה תופעה גם עם הכהנים. מושכים את אהרון ואת בניו, שמים עליהם את השמן הזה, ומרגע זה הם נבחרים, הם הופכים ל-chosen ones, הם מקבלים כהונת עולם. אותו דבר אנחנו יכולים לראות גם תופעה דומה שבאים כל מיני נביאים לכל מיני אנשים, שמים להם שמן על הראש, ומרגע זה הם הופכים אותם למלכים. זה גם במקרה של שאול, זה גם במקרה של דוד. יש עוד כמה מקרים. המכנה המשותף לכל המקרים האלה, שמיד לאחר רציקת השמן, החפץ או האדם, הופכים בעצם לקדושים, הם מקבלים איזושהי קדושה, איזושהי השראה אלוהית, ואם תרצה במילים של הפסוק, ותצלח רוח אדוני אל דוד, המלך שייך לאלוהים ואסור לפגוע בו. הסיפור המפורסם ביותר כמובן מגיע משמואל א' כף ד', שם אחרי שהיחסים בין שאול לדוד הם מדרדרים, דוד מתחבא במערה, שאול נכנס אליה, אנשי דוד אומרים לו תהרוג אותו, תהרוג אותו.
סיפור המערה המוכר.
נכון, דוד עונה להם חליל עלי מאדוני, אם אעשה הדבר הזה לאדוני, כי משיח אדוני הוא, לא משנה שהוא האויב שלי, הוא משיח, משכו אותו בשמן, זו גם הסיבה שקוראים למשיח משיח.
כי הוא משוח.
כי הוא משוח בשמן. עכשיו, האמירה הזו בעצם חושפת בפנינו טפח קטן מהאידיאולוגיה המלכותית של המלכי יהודה, שמאוד חסרה לנו, תמיד יש לנו, כן, בכל הממלכות בסביבה יש לנו טקסטים שמגיעים ישר מבית המלך וכתובות וזה, את זה אין לנו. אבל פה התנ"ך חושף בפנינו משהו מאוד מעניין.
וזה קשור גם לזמן כתיבת הטקסט עצמו. אנחנו פה קוראים את הטקסט, אזיז, אבל צריך לזכור שהוא נכתב, נאסף ונערך הרבה מאוד שנים אחרי התרחשויות עצמם לכאורה.
נכון, והוא משקף אז באמת איזושהי תפיסה שהמלך הוא אלוהי, הוא קשור באלוהים שיש בו משהו שאין בבני אדם אחרים, בבני אדם רגילים, וזה לא שונה כמובן, יש הרבה מאוד מלאכים מהסביבה שלנו, תרבויות אחרות, בדיוק אותו דבר.
דוגמאות לזה למשל?
אוקיי, אפשר לראות את זה לדוגמה בשמות של מלכי מצרים, רמסס, האל רע, ומולידו, אני הילד של האל רע, או תחותמס, בנו, מס, מוסה, כן, שדיברתם על משה, הבן של האל תחות. אפשר לראות את זה בכתובות, לדוגמה, כתובת מאוד מפורסמת, הקודקס, כן, קובץ החוקים של חמורבי, שם הוא מציג איך בחרו אותו האלים ומינו אותו לשופט. אז יש לנו את זה מכל הסביבה, והנה יש לנו את זה גם מהתנך, איזה יופי, המלך הוא לא אדם רגיל, אז בבקשה, רבק, תהיו נאמנים. תהיו נאמנים, אל תתעסקו עם אלוהים.
המלך הוא בעצם במעמד של בין העם לאל, איפשהו באמצע, נכון. בחסות האל.
בתנך יש לנו כמה מקרים של משיכת מלכים, דיברנו על שאול, שדיברנו על דוד, יש גם את שלמה, יהו, אחזיהו ויהויחז, עכשיו אתם לא מכירים את כולם, אבל אלה מכם שאתם מכירים, אפשר, כן, אולי תאכלו אפילו בראש, לזהות מכנה משותף. המכנה המשותף הוא אחד משניים, או שמדובר במלך שהוא הראשון בשושלת.
הראשון לשמו.
כן, בדיוק. או שהוא מלך שהמעמד שלו בעייתי. במילים אחרות.
שצריך לחזק אותו.
שצריך לחזק אותו. זאת אומרת, זה המכנה המשותף. תמיד מדובר, כשעושים טקס משיכה, במלך שהמעמד שלו בעייתי, וזה מחזק אותו. האם גם מלכים רגילים, נגיד, מלכים שלא היה להם בעיה, האם גם אותם משכו, אנחנו לא יודעים.
אבל התנך מציין את זה לגבי מלכים כאלה, שהוא רוצה לציין שקרה משהו, כדי שאולי לא יהיו תהיות למה זה ככה, ומאיפה הוא הגיע. הנה הוא משוח בחסד האל.
מאוד יכול להיות. יש לנו אפילו מקרה אחד יוצא דופן, שזה במלכים א' י' ת', שם נביא אלוהים מושך, אם אני לא טועה זה, את חזאל, כן?
שהוא לא מפה. חזאל,
שהוא מלך זר, הוא מלך הרמי. אבל זה באמת חד פעמי. אחרי שהאימפריה הרומית, ועם זה נסיים את המשיכה, כאשר האימפריה הרומית מתנצרת, אז הטקס הזה של משיכה הופך לטקס מאוד מקובל באירופה.
שמן זית הם אהבו במילא, אז כן, התחבר יפה.
נכון, בדיוק. וככה ממליכים מלאכים.
אבל בואו, אז אני רוצה עוד דקה להתעכב על העניין הזה של המשוח, או משיח, או נמשך. שאול עדיין משוח. שאול עדיין מלך שנמשך על ידי אותו האל, מה הולך פה?
אוקיי, זה באמת שאלה מאוד מעניינת, וננסה קצת לענות עליה. יש לנו פה בעצם רצף של שני פסוקים, 13 ו-14, בראשון מביניהם כתוב, ותצלח רוח אדוני אל דוד, ומיד אחרי זה כתוב, ורוח אדוני שרה מעם שאול.
מה, זה חילופי דורות? או חייב שרק אחד תהיה עליו רוח צולחת? או שזה, איך זה עובד?
דבר ראשון, אין תשובה.
אוקיי, תבדוק, תברר לי.
אין תשובה, זה מה שכתוב, כן? אבל באמת, מה שאני יכול להבין מזה, זה שרוח אלוהים יכולה להיות כל פעם רק במנהיג אחד. אין מצב שיש שני מנהיגים, ששניהם משוחים ושניהם רוח אלוהים נמצאת בהם.
בוא נקרא את זה לפן ההיסטורי ריאלי, אני מניח שאף מלך לא אומר אני משוח ביחד עם המלך השני ונשלוט ביחד באיזושהי רוטציה כזאת, אין דבר כזה בעולם הרתי.
אין רוטציות, ואפשר גם להגיד שזה איזשהו אינטרס של הכותב. הכותב מנסה ליצור איזשהו רצף היסטורי הגיוני, איך מלוכה עוברת מאדם אחד לאדם שני.
ונלחש בעיקר עם הכותב הוא מבית דוד.
בוודאי.
הגיוני.
נכון. אבל גם בבית דוד, כן, גם כשיש מאבקים בבית דוד, תמיד רק אחד מהם יהיה הנבחר. אין מצב שאלוהים תומך בשני מתחרים.
אבל שנייה, אין לזה תקדים? אז איך היו שני מלכים בישראל ויהודה? הרי הם היו ביחד, איזה אותו עם.
או כי זה החלטה אלוהית. אלוהים החליט לפצל את הממלכה המאוחדת.
אתה עונה לי כמו הגמרא עכשיו.
כן, לשתי ממלכות, ולכן יש שני אנשים נבחרים. אבל בממלכה אחת, שיש שני אנשים שרוח אלוהים שורה עליהם,
אין.
זה לא קורה. אבל שים לב, וזה מאוד מתקשר לשאלה שלך, שנייה לפני שאלוהים עוזב את שאול, הוא נכנס לדוד. זאת אומרת, יש איזה שנייה אחת שבה אלוהים נמצא בגופם של שני המנהיגים, וחזל שמים לב לזה יפה. חזל בעצם לומדים מזה לקח מאוד חשוב, שאין רגע אחד שאלוהים עוזב את עם ישראל ללא הנהגה.
זאת אומרת, האל תמיד איתנו, גם אם הוא עושה את הדילוג הזה וזה על פי שנייה, הוא עובר.
תמיד תהיה חפיפה. תמיד תהיה את השנייה של החפיפה.
אוקיי.
אוקיי, אז אלוהים נכנס לדוד, עוזב את שאול, ואז אנחנו ממשיכים פסוק 14, כשרוח אלוהים שר עמים שאול, וביעתתו רוח רע מאת אדוני. רוח רע מיד נכנסת אל שאול. אפשר להגיד שזה פשוט איזשהו אקט ציפורי, כן? המטרה היא להראות איך דוד יגיע לחצר. לדעתי יש פה משהו מאוד מעניין.
מה?
לי זה נראה כאילו המחבר בעצם רוצה להגיד, אין וקום בטבע. בסדר? הנגיעה הזו באלוהות, בין אם אתה נביא, בין אם אתה מלך, אתה נכנס לפוליטיקה, מאוד מסוכנת. אם אדם נכנס לתפקיד ורוח אלוהים שורה עליו, ברגע שהיא עוזבת, יש לו בעצם מקום פנוי, והמקום הזה מתמלא. קודש עוזב, ונכנס משהו אחר, משהו שחור כזה.
אוקיי, נחזור לשאול, הרוח הרעה מבעטת אותו, לא נותנת לו מנוחה?
כן.
מה קורה אחרי זה?
עבדיו מציעים לו, יאללה, בוא נמצא איזה מישהו שינגן לפניך בכינור.
כשאתה אומר כינור, אנחנו מדברים על אותו נבל קטן, אותה לירה ממטבע חצי השקל שלנו
היום. הלירה היוונית, כן, מנבל קטן, והכוונה היא שהנגינה תקל עליו. אחד מאנשי שאול מכיר מישהו כזה, הוא בא לשאול ואומר לו, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר ואדוני עמו, בשמות תואר.
הרבה שאלות מעניינות עולות פה, כן.
נכון. והנה, מתחברים למה שאמרנו קודם, כששמואל הגיע לבית לחם, הוא לא זיהה את... אבא של דוד לא זיהה אותו, ואחר כך כשהוא מגיע לפני שמואל, הוא לא מזהה אותו כמשהו מיוחד.
כן, ופה יש לנו גיבור חיל, יודע כן. לנגן, איש מלחמה, גם נחמד וגם מצחיק, וגם יש לו כסף, וגם... כן. מה הולך פה?
זה שאלה מצוינת. חזל יגידו שזה קרה ברגע שטיפת השם מנחתה על ראשו, הוא פתאום קיבל את כל התכונות האלה, אני אגיד וואלה,
כן.
לא, זאת, יודע, לא יודע.
יש, איזה, יש לי איזה חשד לעריכת יתר פה,
יופי,
יכול להיות.
ויכול להיות שבהמשך נראה משהו שתומך בדעתך.
אז שאול שולח שליחים.
שולח שליחים אל ישי, מבקש שישלח אליו את דוד, המלך מבקש, ישי מציית. הוא שולח את דוד לחצר שאול, נותן לו גם...
תוך שהוא יודע שהבן שלו הוא המלך הבא, בלה. יש פה איזה כן, משהו בעלילה וואו. מוזר.
יש פה איזה משהו טריקי, כן. כן. הוא שולח את דוד עם מתנות בידיים, לא עובר זמן רע, וכמו כולם, כל מי שראו אותו מתאהב בו, נופל בקסמיו.
דוד המלך סופרסטאר, יפה, זה השם של הפרק.
יפה, בדיוק, וכך קורה גם לשאול. תוך זמן קצר, שאול שולח שליחים לישי ואומר לו, תשמע.
הבן שלך.
הבן שלך תותח, אני כן. רוצה אותו, נושא כלים שלי.
שזה יאללה. מעמד מאוד מכובד. מאוד בעיקר לנער שלפני שבועיים ראה את הצון.
כן, שדורש גם הרבה מאוד אחריות.
איש הסוד, האיש הכי קרוב, זה שהולך עם המלך הכל. כמעט עד לשירותים.
רואה הכל, שומע הכל. כן, ודוד, אם כך, מגיע לחצר המלך שאול והופך לנושא כלים.
ופה מסתיים הפרק, אבל הפרק הבא מתחיל עם איזשהו משהו אחר לגמרי, כאילו אתה יודע, כמו מנטי פייתון, עכשיו למשהו שונה לגמרי.
משהו שונה כן. לגמרי, כן, המצלמה
הולך?
מדלגת. אנחנו נמצאים עכשיו בעמק האלה.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים, ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם, הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים, אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות, ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
פרק י' ז' נפתח בעמק האלה, מקום שנקרא אפס דמים.
איפה זה? אנחנו יודעים?
עמק האלה זה...
עמק האלה אנחנו יודעים, אבל אפס דמים?
אפס דמים לא מכירים, אבל עמק האלה, גרפינקל דיברנו עליו הרבה מאוד פעמים, כן? על קייפה, זה שם באזור. יש לנו שם עמק, מצד אחד של העמק על גבעה אחת ניצבים כל הפלישתים, הצבא הפלישתי. ומהצד השני ניצב הצבא הישראלי, וכולם מסתכלים אחד על השני ולא עושים כלום.
נהדר, אחלה מלחמה.
נכון, ואז לפתע תנועה במחנה הפלישתי. התנועה מתחילה בקטן, אבל אז היא גדלה מאוד, ואנחנו רואים שזה איש הביניים, גוליית שמו, מגת, גובהו 6 אמות וזרת.
זה מהשיר.
כן, כן, גוליית עם הפוני והכל. ענק, 6 אמות וזרת, זה קרוב ל3 מטרים, בגרסאות אחרות, 70, יוספוס, אנחנו רואים שנמוך יותר, 2 מטרים, אבל עדיין, מדובר בבן אדם מאוד מאוד מרשים. בשמואל בית כפה א', אנחנו קצת קוראים על המשפחה שלו, מסתבר שהוא אחד מ4 אחים מפלצתיים, שמכונים ילידי הרפה.
דיברנו על הרפאים האלה, נכון, באחד מהפרקים הקודמים, בדיוק. אנשים שהם ספק אלים, חצי אלים, בני הנפילים, זה מתערבב שם כל הסיפור הזה, אז גוליית הוא כזה.
כן, וחזל שאוהבים מאוד לסגור מעגלים, קושרים את הרפה לאורפה, ואז נסגר לנו מעגל ש... גוליית שמגיע מאורפה ודוד שמגיע מרות, מגניב, אני יודע.
אני בדרך כלל לא מת על הכישורים המאולצים האלה בלי להעליב אף חזל, אבל הפעם זה יפה, יושב יפה, אני חייב להגיד.
יפה, כן. כן, לא משכנע, אבל יפה.
לא, זה יפה.
סגירת מעגל מאוד יפה, נכון. נעזוב רגע את הפסוקים, ננסה להבין מי זה הגוליית הזה. עכשיו, השם גוליית הוא לא שם שמי. כשדיברנו בפרק עם שחר על העמים הזרים, שחיים פה באזור, דיברנו גם על הפלישתים, מקובל שהגיעו ממערב אנטוליה, אזור יוון, מערב טורקיה, סוף תקופת הברונזה, ואם כך סביר להניח שהפלישתים דיברו איזשהו ניב קדום של יוונית. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני מילים יווניות שמופיעות בתנך, לדוגמה 5 סרני פלישתים, המילה סרן כנראה מגיעה מיוונית עתיקה, משמעותה טירן, 5 השליטים של היוונים, של הפלישתים סליחה. מה לגבי גוליית? שוב, כנראה לא מדובר בשם שמי. אנחנו מכירים את עירו של גוליית, את גת, מזוהה עם תל צפי, חפירה של ארוכה מאוד, ארוכת שנים של אוניברסיטת בר אילן, פרופסור אהרון מאייר, גילה שם ב-2005 שתי כתובות מאוד מעניינות שמזכירות 2 שמות. אלות, א' ל' ו' ת', אלות, אלות, וו' ל' ת', ולת, ולת. אהרון מאייר טוען ששני השמות האלה הם דמויי גוליית.
איך זה עובד בדיוק? אני לא כל כך... אלות, ולת, גוליית, איך?
מה שקורה זה כנראה... מעבר בין שפות. זאת אומרת, יושבים החבר'ה הישראלים, שומעים את הפלישתים מדברים... פלישתית,
כן.
ולא מבינים אותה, הם שומעים דברים אחרים, הם שומעים גוליית, מה שהפלישתים אמרו כנראה בניב היווני הקדום, זה משהו סביב וולת, עליית עליית, עלייתס אולי אפילו, אפשר למשוך יותר. את זה לשם יווני.
זאת אומרת, אולי כמו מה שקרה למשל עם נאופוליס, נבלוס בערבית, או מה שקרה עם שמות יהודיים שנכתבו, כמו יוסף למשל, נכתבו עם ג'יי, ואחר כך בספרדית עשו מהם חוסה.
זה דוגמאות נהדרות. אפשר לראות את זה אולי גם במלך של עקרון, ששמו אחיש בכתובת. יכול להיות גם שזה מגיע מאיזה אחיהוס. כן. שמות, כן, אתה מרגיש פה איליאדה. אתה כן. מרגיש פה יוונית עתיקה. עכשיו, גוליית הזה מכונה איש הביניים. המונח הזה לא מוכר מהמקרא, הוא מוכר מפה, ואפשר להבין אותו רק על סמך הסיפור הזה.
אבל הפרקטיקה הזאת של קרבות ביניים בין אנשים שהם נציגי המחנה, הם ידועים בעולם העתיק? הם... הקרבות דיול האלה, כמו שאחר כך עשו בתנך, תקופות מוחות יותר.
בתנך אנחנו מכירים את זה רק ממקרה אחד, פה. יש מקרה קצת דומה, באמת, אם ישחקו הנערים לפנינו, אבל שם יש הרבה מאוד אנשים, וגם אין את מה שעושה פה גוליית. גוליית עוד מעט, נראה, הוא יוצא ומחרף, מקלל את עם ישראל, מקלל את אלוהיו של עם ישראל. אז זה באמת מקרה מאוד יוצא דופן. מאיפה כן מכירים את זה? שוב, מהאיליאדה. זה איליאדה, זה אקטור, זה אכילס, שיוצאים ומקללים אחד את המחנה של השני.
זאת אומרת, הרי במילא האלים הם שמחליטים מי מנצח, אז למה שיהרגו כל כך הרבה אנשים ויהיה כל כך הרבה בלגן פה, בואו נעשה את זה בדוקרב. אגב, זו משמעות הדוקרב. גם אחר כך המוסקטרים ובתקופות מאוחרות יותר אמרו בעצם, האל מחליט, אז בואו נפיל את הגורל בידיו.
זה רעיון מצוין, אז אם כך הרעיון הזה פחות חזק באזור שלנו, של הלבנט, זה כנראה רעיון שהפלישתים מביאים אותו איתם, מיוון. מה אפשר להגיד על הציוד שלו? אנחנו רואים שיש לו כובע, שזה אומר כסדה, יש לו שריון קסקסים, מאוד כבד, 5,000 שקלים, זה אומר כ-60 קילו, על השוקיים יש לו מצחות, כן? כמו של השחקני כדורגל, מגני שוקיים, כן? ויש לו גם מישהו שנושא צינה, איזשהו נער ודאי, שסוחב לפניו איזשהו מגן כבד כדי להגן עליו. חוץ משריון יש לו גם הרבה מאוד נשק, יש לו כידון שהיה מונח בין כתפיו, אולי תלוי איזה, על איזושהי חגורה, ואם כך, אולי היינו אומרים שזה איזה כלי נשק להטלה?
אי אפשר לדעת, אני חייב להגיד שבאנגלית יש המון שמות לנשקים אלמות, כידון, רומח, מה שאנחנו קוראים, יש הבחנה מאוד גדולה בין ספיר לפייק, להלברד, לדורי, יש הרבה כלים כאלה, חלקם להטלה, חלקם למשיכה, חלקם לדקירה, חלקם להדיפה. אוקיי,
אוקיי, אז יש פה נשק שתלוי על הגב, וביד יש לו חנית, שכנראה גם איזשהו נשק לדקירה, כן, להוות החנית, הלב של ה... משקל של 600 שקלי ברזל, 7 קילו.
כבד מאוד.
וואו, הבן אדם סוחב עליו כן. משקל, ומהמשך הסיפור מסתבר שגם יש עליו חרב. כן, זה האקדח המעשן, שעוד מעט יורידו לו את הראש.
אנחנו אגב מכירים תיאורים כאלה, זאת אומרת, אני שמעתי איפשהו סברה, שבעצם כל הציוד הזה, מקורו בתיאורי לוחמים מעמים שכנים, שהמיתולוגיות או הסיפורים האלה הסתובבו באזור, וזה מה שהכותב, אני שוב מזכיר, עשרות או מאות שנים אחרי האירועים עצמם, סיפר אולי כמה מילים על זה?
אוקיי, אז מה שיש לנו פה זה מחלוקת מאוד קשה במחקר.
שאנחנו אוהבים מחלוקות, משם
מאוד,
מתקדמים.
נכון, החבר'ה שרוצים להקדים את הסיפור, או את הזיכרון ההיסטורי באמת של הסיפור, ילכו יותר לכיוון האיליאדה, ויגידו, וואלה, יש פה זיכרון קדום, יש פה בן אדם, דמות שהגיע ישר מטרויה, כן, ומסתובבת לנו פה בסביב 1100, 1050, ויש לנו פה זיכרון מאוד קדום. אחרים טוענים שמדובר בסיפור מאוחר, שנרשם, נכתב בסוף הממלכה, ולא ממש משמר זיכרון קדום. ובעצם כשמסתכלים, אם אני לא טועה פינקלשטיין, אבל אל תתפסו אותי במילה, בעצם שזה משקף איזשהו דמות של לוחם פלנקס יווני, מסחירי החרב ששירתו בצבא מצרים סביב 600 לפני הספירה, ואם כך מדובר במשהו מאוד מאוחר, אז שוב, אי אפשר לדעת. יש פה מחלוקת קשה.
גוליית שוברת מצב הכיפאון הזה ששורר בין המחנות, הוא יורד עם נושא כליו אל העמק, ושם הוא מתחיל לקלל.
כן, פסוקים 8-9, הוא מתחיל לצעוק, ברו לכם, תבחרו לכם איש, וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי, והיכני, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לא, והיא כתיב, והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. בדיוק מה שאמרנו, כן, הקטע הזה של דוקרב, חבל לבזבז אנשים, אבל במחנה של ישראל, כולם משקשקים מפחד, אף אחד לא מגיב. מהמשך הסיפור אנחנו מבינים שלא מדובר במקרה חד פעמי, אלא מצב מתמשך יום אחרי יום, יורד גוליית לעמק, צועק ומקלל, ואף אחד לא נהנה לאתגר, השפלה אדירה.
אוקיי, ובינתיים המצלמה שלנו קופצת לבית לחם, מה קורה שם?
פסוק 12, אנחנו פתאום קוראים. ודוד, בן איש אפרתי הזה, מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול, זקן בא בימים.
מה, תגיד לי, אתה צוחק עליי בועז? אני כבר יודע את כל זה, מה אתה מספר לי את זה עוד פעם? מה התנך מספר לנו שוב פעם? יש איזה איש אחד, אני יודע שיש איזה איש אחד, הרי דיברנו עליו. למה צריך את הפירוט הזה?
שאלה מצוינת, בוא נמשיך ונהפוך את הבעיה לאפילו גדולה יותר.
תודה רבה.
פסוקים 13-14, וילכו שלושת בני ישי הגדולים אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אליאב הבכור, משנהו אבינדב, השלישי הוא שמע, ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול.
מה זאת אומרת? שלושת הגדולים, דוד הוא הקטן? בועז, הרי בסוף פרק ט"ז, פסוק 18, עליו כבר דיברנו. אחד מעבדי שאול, מתאר ואני מצטט, וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו, ושאול כל כך התרשם, והוא עשה מנו נוסו כלים, עכשיו הוא פתאום הכי קטן? למה הוא לא בשדה הקרב, האיש האדיר הזה?
שאלה מצוינת, הכותב גם שואל אותה, ועונה okay. עליה בפסוק 15 בתשובה חלקית. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. כפי שמסופר בפרק הקודם, דוד באמת היה עם שאול, אבל הוא חזר לאביו כדי לראות מה שלום הכבשים.
מה, editing alert? כאילו מישהו כן. אמר משהו פה לא מסתדר, בוא נתפור את זה בצורה גסה?
שאלה מאוד קשה, זאת אומרת אפילו אם אנחנו מקבלים, אפילו מקבלים את גרסת המסורה כפי שהיא, יש לנו פה שאלה קשה, והתשובה של הכותב לא מספיק טובה, יש לנו בעיה, שאול צריך את כל העזרה שיש, נערך למלחמה.
בוא, זה נוסק אליו, כאילו,
הלו. נוסק אליו, איך הוא עוזב אותו?
אז התשובה היא הלך וחזר, הלך וחזר, הוא היה גם פה וגם פה, והוא עזר בצון.
מסכים איתך תשובה עלובה לחלוטין, אין, לא מקבל אותה.
אוקיי, המלחמה מתארכת, המילואים של השבוע הפכו להיות חודש בהם הענק הזה יוצא כל יום ומקלל את אלוהי ישראל, מה עושים?
מה עושים? הדבר הראשון שצריך זה אוכל.
כן, הצבא צועד.
הצבא צועד, כן. אז פסוק 17, ישי פונה לדוד ואומר לו, תשמע, קח נא לאחיך איפת הקלי הזה והשרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך, צא. רוץ לעמק האלה, כמה שיותר מהר, נער שליחויות, נושא הכלים כן. של המלך, נער שליחויות, תביא לאחיך קצת גרעיני תבועה, 10 כיכרות לחם, שים לב, האוכל הכי בסיסי שיש, ואולי הוא קצת מלמד אותנו פה על הריאליה, כן, על חיי היומיום, מה עושים? אין מנות קרב, איך אנשים, איך החיילים אוכלים?
כל אחד מביא מהבית.
כל אחד מביא מהבית, מעניין. אוקיי. פסוק 18, ישי ממשיך, ואת 10 חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, זאת אומרת, חוץ מהלחם והגרעיני תבועה שהוא צריך להביא לאחים שלו, הוא צריך גם להביא 10 חתיכות גבינה איכותית לשר האלף.
אותך ליועץ המשפטי לממשלה, נשמע לי כמו שוחד.
וואי, וואי, כן, זה מזון איכותי. כן. מה קורה פה בדיוק? שאלה מצוינת, הכותב לא עונה, אבל שוב, אולי מדובר פה בריאליה. כל אחד שידו מסגת ושולח 3 בנים לקרב ורוצה שהמפקד קצת יצ'פר אותם, לא יציב אותם במקום הכי מסוכן, וואלה, דרך טובה, מביא קצת גבינות למפקד.
דוד, אני מניח, מציית לדברי אביו?
קם, מוקדם בבוקר, לוקח את האספקה, מוודא שיש מי שיחליף אותו בכבשים. בחור רציני, לא טינג'ר נוהם. ומגיע למחנה ישראל, ואז הוא שומע את התרועה של המלחמה, זאת אומרת, גוליית יוצא. דוד לוקח את כל הדברים שהוא הביא, את כל המזון, שם אותם אצל שומר הכלים, תכף תבינו למה ההדגשות שלי, ורץ אל החזית. כשהוא מגיע, הוא פוגש את 3 אחיו, מחבק, שואל מה נשמע, מה קורה, ובזמן שהם מדברים, רואים את גוליית מרחוק, יוצא, מגיע לעמק, מקלל את אלוהים ומחכה שמישהו כבר יצא להילחם בו. עכשיו מסתבר ש-40 הימים האלה לא תרמו לבניית ביטחון עצמי אצל לוחמי ישראל, ברגע שהם רואים את גוליית הם שוב כרגיל מתחילים לברוח. דוד בורח איתם כנראה ושומע משהו מאוד מעניין. הם מתלחששים על גמול ששאול הציע למי שילחם בגוליית. יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל.
זאת אומרת, ללא מיסים, ללא חובות, שווה.
אושר, נסיכה, הרבה מאוד סיפורים יש, על מי כן. שיעמוד במשימה יקבל את הנסיכה.
כן.
כן, אז נסיכה, פטור ממיסים, אבל זה לא עוזר, אף אחד לא מתנדב. דוד מבקש לשמוע את הפרטים, וכשאליאב שומע אותו מתחיל ככה לברר, הוא כועס על דוד, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצונה הנה במדבר? אני יודע את זדונך, אני יודע את רוע לבבך, אתה ירדת למען ראות המלחמה. אתה באת הנה, למה באת הנה? אפילו את הכבשים אתה לא יודע לשמור. הלב שלך רע, זדוני, מה זה?
למה? למה הוא כועס עליו כל כך? מה הוא עשה?
זה שאלה מצוינת. כן, מה קורה פה? ועוד פעם, צריך לראות איך זה סותר את כל מה שאנחנו...
כל הסיפור הראשון.
יודעים על דוד, כן, דוד מאוד אחראי, הוא מינה מחליף בכבשים.
גם אבא שלו ביקש ממנו לרדת,
גם אבא שלו ביקש, והוא שם את הדברים אצל השומר של הכלים, ישר במערום נשק, כן. לא נטע שום דבר. כן, ואנשי שאול אומרים את כל התכונות המצוינות שלו. וואו, יש פה סתירה ענקית. מצד שני, זה כן מתאים לתחילת הפרק הקודם, שגם שם גם אבא שלו לא שם עליו ולא הזמין אותו לעל האש.
כן, הוא פתאום חזר כאילו אחורה, מתחילת הסיפור, להיות הילד הקטן שמפריע ובא להציק לאחים הגדולים שהם כרגע במלחמה.
ממש ככה, זאת אומרת, קטע גדול שקראנו עכשיו, שמאדיר את דוד, היה כלא היה.
אוקיי, מה קורה אחרי זה?
פסוק 29, דוד עונה לו, מה עשיתי אתה? לא דבר הוא, לא עשיתי כלום, תעזוב אותי באמא שלך. אל תתערב, מיד okay. לאחר מכן ממשיך לברר, וכל ההתלחששות הזו סביב דוד וסביב גוליית וזה, השמועה מגיעה לשאול. שאול מזמן את דוד כדי לברר מי זה הבן אדם הזה. ועכשיו היינו מצפים.
וזה כן. בכלל מוזר, כאילו. היינו מצפים ששאול יזהה דוד, הרי הוא נושא הכלים שלו, זה מאוד מוזר הסיפור הזה. יש פה איזה ילד שמסתובב במחנה, מנג'ז לחיילים, בוא נגיד חצי מקצועיים, לפחות בוגרים, זה עניין למלך מצד אחד, מצד שני הוא לא בא אומר, היי דוד, זה אתה, שניגנת לי.
לא מזהה אותו, לא מזהה אותו. הם
מזהה.
מתחילים לדבר ולדסקס, ודוד מסביר לו, תשמע, הכוח לא משנה, הנשק לא משנה, מה שחשוב זה האמונה באלוהים, וחוץ מזה אומר דוד, אלוהים איתי כבר הרבה מאוד זמן, באריה, בא דוב, ניסו לגנוב לי כבשים, הרגתי את שניהם, אל תדאג. שאול מאוד מתרשם מהאומץ של דוד ומהתמיכה האלוהית בו ומחליט לקבל את הצעתו לייצג את ישראל. הוא נותן לו את ברכתו ונותן לו את מדע וכובע נחושת וילבש אותו שריון, את הציוד האישי שלו הכי טוב שיש בצבא הוא נותן
לדוד. עוד פעם קידום מהיר מאוד.
מאוד מהיר. אבל פסוק 39, ויחגור דוד את חרבו ויואל ללכת כי לא ניסה. הוא לא מצליח ללכת, הוא פשוט נופל.
כן, בכל זאת, ציוד של המלך שהיה בן אדם בוגר, על ילד צעיר.
ובנוסף, שאול גם מתואר תמיד כאדם גדול.
גבוה,
כן,
מורה, מעם.
משכמו ומעלה, מעל, ודוד הוא נער.
כן.
כן, אז הכל ודאי 2-3 מידות מעליו. הוא לא מצליח ללכת, והוא אומר לשאול, לא אוכל ללכת באלה, ומסיר את כל הנשק. הוא לא איש מלחמה, בניגוד למה שתיארו אותו כן. קודם. הוא לא עומד בעומס, הוא לא מאומן, הוא לא מצליח לסחוב עליו את כל המשקל הזה, זורק הכל על הרצפה, לוקח מקל רועים, כי הוא רואה צון, הוא לא כן. נושא כלים, וכלה ו5 אבנים.
אוקיי, דוד מתקרב לגוליית, אנחנו מכירים את הסצנה הזאתי, גוליית אני מניח בשוק חייו, נכון?
גוליית בהלם, הוא רואה מול עיניו בדיוק מה ש... כמה שנים לפני כן שמואל ראה מול עיניו, הוא רואה נער אדמוני, יפה מראה, מי אתה בכלל? מה באת אליי? הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? לך אליי, אומר גוליית, ואתנע את בשרך לעוף השמיים, ולבהמת השדה, מי אתה בכלל? שלחו לי איזה נער חוצפן, לך מפה. דוד שוב מסביר את אותו הסבר שהוא נתן גם לשאול, לא הנשק, לא השריון, מחרים את הקרב אל האלוהים. דוד גם, חוצפן גדול, אומר לגוליאת, כן, בוא אני אסביר לך מה בדיוק הולך לקרות. היום הזה, אומר דוד, יסגירך אדוני בידי והיקיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל.
הסצנה הזאת, כמה היא חזקה, כמה היא משפיעה עד היום, אפילו עלינו היום באתוס הישראלי ציוני, הקטנים מול הגדולים, החלשים מול החזקים, המעטים מול הרבים, הכל פה מהקטע הזה.
הכל מהקטע הזה. גוליאת שומע את דברי דוד, מתחיל לצעוד לעברו, ודוד מהצד השני מתחיל לרוץ אליו. הוא לוקח את אחת מחמש האבנים, יורה אותה באמצעות הקלע, ומעוצמת העידוי, כן, האבן חודרת את הקסדה וטובעת לו במצח. וואו.
מישהו פעם ראה קלע, ואנחנו לא מדברים על רוגת כך, אנחנו מדברים על קלע סיבוב.
כן.
תחפשו באינטרנט, תראו מה זה קלע סיבוב, זה מגיע לעוצמות אדירות. אני לא יודע באמת זה יכול לחדור קסדה כזאת כמו שמתואר, אבל בהחלט זה מגיע לעוצמות ולמהירויות אדירות.
כנראה שזה מה שקורה, ובאמת גוליאת נופל על הפנים, דוד לוקח את חרבו של גוליאת וקורט בה את ראשו, בדיוק מה שהוא הסביר לגוליאת מה הולך לקרות, זה מה שקורה.
סוף הקרב.
סוף הקרב. הפלישתים לא מקיימים את ההסכם שאמר גוליאת, הם לא נשארים ונעשים עבדים של עם ישראל, אלא הם רואים את זה, בורחים לעבר פלשת, עם ישראל רודף אחריהם, מפיל חללים רבים, ואז חוזרים לאסוף את השלל. דוד, מה השלל של דוד? הוא לוקח את הנשק של גוליאת, ושם את זה באוהל שלו.
אוהל? מאיפה יש לו אוהל? כל מילה פה, אתה יודע, הוא הרי הגיע מבית לחם, התסריט פה לא מהודק לגמרי, אני חייב להגיד.
לא
הרבה
משהו.
הרבה חורים בעלילה.
והנה החור הבא, ואת הראש של גוליאת הוא מביא לירושלים.
לירושלים?
עודן, ירושלים.
שאחלה לנו ירושלים בשביל הפודקאסט, שאנחנו מדברים על דוד ועל ירושלים, אבל מה זה קשור?
זה יופי של הקפצה לפרק הבא, מפני שבאמת ירושלים עדיין לא כבושה, היא יבוס. עוד הרבה שנים הוא יכבוש אותה, איך הוא מביא את הראש של גוליאת?
אוקיי.
לכותב הפתרונים. שאול רואה את דוד ממוטט את גוליאת, פונה לאבנר, שר הצבא שעומד לידו ושואל, בן מי זה הנער הזה, אבנר?
איי, כן, אוקיי.
אבנר.
צריך לכתוב מחדש בו כמה טקסטים, סליחה שאני כופר בעיקר, אבל...
יפה, וגם לא רק שאול עם דמנציה, אלא גם אבנר לא יודע. דוד מתקרב אל שאול, שאול עדיין לא מזהה אותו, ושואל אותו, מי אתה? המילים האחרונות של הפרק, כן, הפרק מסתיים בתשובתו של דוד, בן עבדך ישי, בית הלחמי.
אוקיי. אז בוא נסכם מה שדיברנו עליו בפרק הזה. שמואל א' פרקים ת' ז' וי' ז' בעצם מספרים לנו את עלייתו לגדולה של דוד המלך. מעבר לחיוך שהעלינו בפרק הזה, בעצם אנחנו מתייחסים פה לטקסט בצורה רצינית, יש בו המון סתירות, המון אידיוקים, המון קדימה אחורה כזה, המון חורים בעלילה שמעלים המון המון שאלות, ובעצם ככה אנחנו נסיים את הפרק שלנו עם שלוש שאלות שהכנת.
אני החלטתי שלא לפתור את התשובות, אלא לאפשר לכם. יש לנו את האתר, נכון?
כן. יש לנו קבוצת חדשות העולם העתיק, שגם שם ישמחו לנסות לענות על זה,
נכון.
אני בטוח.
נכון. אז הנה, שאלה ראשונה נוגעת לדמותו של דוד. יש לנו את ישי ואליאב, האחים שלו, שמתייחסים אליו כאל נער, כאל אדם לא ראוי. כשהוא מנסה להשתמש בשריון ובנשק של שאול, הוא גם לא מצליח. הוא מודה גם בפני שאול שהוא לא מנוסה בלחימה. אבל... בטקסט אחר, במקום אחר, אנחנו רואים שמשרתו של שאול מתאר אותו כאדם רב פעלים. וכאשר שאול מוודא שזה נכון, הוא אפילו ממנה אותו לנושא כליו. אז מה קורה פה? האם יש לנו רועה צאן או איש מלחמה נועז ומנוסה? מי זה הדוד הזה?
אוקיי, שאלה שנייה.
בפרק ט"ז דוד מגיע לחצר של שאול, ושאול חולה עליו מחליט למנות אותו לנושא כלים. אבל בפרק י"ז, שנייה אחרי, גם שאול וגם אבנר לא מזהים אותו.
מה קורה פה?
מה קורה פה? עכשיו אני אתן לכם רמז. שימו לב שלא רק שאול ואבנר לא מזהים אותו, אלא גם הכותב, כי כמו שראינו בפרק י"ז, פסוקים 12 עד 14, הכותב מציג אותו עוד פעם כבנו של ישי, ויש לו אחים גדולים, והוא אח הקטן. כאילו בכלל לא פגשנו את כל החבר'ה האלה בפרק הקודם. מה לדעתכם קורה פה?
שאלה שלישית.
שמואל א', כ"א, 19, אנחנו קוראים את הדברים הבאים. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויח אל חנן בן יערי אורגים, בית הלחמי, את גוליית הגיטי, ואת חניתו כמנור אורגים.
ואני אשאל, מה?
מי הרג, נכון. אז מי הרג את גוליית? האם זה אל חנן, או שאולי זה דוד? ועכשיו גם פה יש רמז. אם תפתחו באינטרנט, תכתבו את נחתה, קונקורדנציה חינמית. בשורת החיפוש תכתבו את השם אלחנן, אתם תמצאו מקור נוסף שגם כן מתייחס לאלחנן ולגוליית, ומנסה לפתור את הבעיה שכרגע הצגנו. אז, מה דעתכם על הפתרון שמציע המקור הנוסף? או, האם יש לכם פתרון אחר?
דוקטור בועז טווי, מכללת אורנים, תודה רבה רבה לך על הפרק הזה ועל השאלות ששאלת בסוף, במקום לתת תשובות גם זה דרך לסיים פרק. תודה לכם המאזינים שהזנתם. אז עד כאן פרק נוסף של עושים תנ"ך. תודה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה רבה לאביב שם טוב ולשרה סילבצקי. תודה לכם המאזינים. אתם מוזמנים לתת לנו לייק בעמוד עושים היסטוריה בפייסבוק, לענות על השאלות שהצגנו ולהידיין עליהם בקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק או בעושים היסטוריה בפייסבוק. אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים באפליקציה, בספוטיפיי, באייטיונס או בכל מקום שלא תהיו. תודה רבה רבה לכם. תודה בועז, להתראות בפרק הבא של עושים תנ"ך.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.